ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התמוד, ברכות דף ט"ז. אל תשכחו להפיק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרף התועלת רצו ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו היום מתחיל במשנה באמצע שורות הצרות בדף ט"ז. הומנים קוראים בראש האילן ובראש הנפח, מה שאינן רשאים לעשות כן בתפילה. אומנים, אנשים שהם עסוקים במלאכתן, מקבלים כסף, תשלום מבעל הבית, והגיע זמן קריאת שמע, אז הם קוראים שם, הם לא יורדים. מה שאין כן בתפילה, רש"י כותב, תצלותא רחמיהי. תפילה זה עניין של בקשת רחמים, חנונים לפני הקדוש ברוך הוא, ובה היא כוונה. הלכך אין מתפללים בראש אילן ונדבח, ומסתפים, פוחדים, דרמה נפלי, ואין יכולים לעמוד שם אלא ידי הדחק, ומחמד ביאטותא לא מצי מכווני, ובגלל הפחד לא יכולים לכוון. אז פה רואים שרמת הכוונה שדרושה בקריאת שמע פחותה ממה שדרוש בתפילה. המשנה עוברת לנושא חדש, ולכן יש לנו פס הפרדה בטקסט. חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשונה ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה. חתן, מי שכעת התחתן, הוא פטור מלומר קריאת שמע מהיום שהוא התחתן, נגיד ביום רביעי כפי שמובא במסכת כתובות, עד מוצאי שבת אם הוא עוד לא בעל בעילת מצווה. הוא מעשה ברב גמליאל שנשא אישה וקרא לילה הראשונה. תוספות מאיר פה שמבחינת מבנה המשנה מלמדת דין שחתן פטור, ומיד מביאה מעשה כאילו שסותר את הדין. אז תוספות אומר, מעשה ברם גמליאל שנשא אישה וקרא קריאת שמע בלילה הראשונה, לאו מעשה לסתור הוא. זה לא דוגמה של מעשה שבא לסתור את ההלכה, וכמה שמלן, אם גדול הוא בוטח בעצמו שיוכל להתכוון והוא ראוי ליטול את השם, הרשות בידו. אז המעשה הזה בא להשלים את הדין של הרשע, שאם שבדרך כלל חתנים לא יכולים לכוון, אבל אם אדם נחשב אדם גדול וראוי לכך, אז הוא יכול. אמרו לו תלמידיו, תלמידים של רב גמליאל פנו אליו ואמרו, לימדתנו רבנו שחתן פטור מקריאת שמע, אתה לימדת שלא חייבים, ומה זה שאתה קורא? אמר להם, איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. הוא עונה, אני פשוט לא יכול להימנע מלקבל עליי עול מלכות שמיים, ולכן אני קראתי. הנושא שלנו, ציינו את זה בצד, האומנים בקריאת שמע ותפילה. תנו רבנן, אנחנו כאן רואים מקור תנאי כפי שמסומן במסגרת, וחילקנו את המקור עם מספרים רומאים 1 ו-2. רומאי 1 הדגשנו האומנים, בהמשך המקור הדגשנו במספר 2 בעל הבית. אז נראה הפדי בין אומן לבעל הבית שהוא זה שמעסיק אותם. המקור אומר, האומנים קוראים בראש האילן ובראש הנדבח ומתפללים בראש הזית ובראש התאנה. גם פה נשים לב ש חילקנו את הרשע הזה לאלף ובית. א' מתייחס לקריאת שמע, ב' מתייחס לתפילה ל-18. אז יש כאן בעניין 18, למרות שהוא דורש כוונה יתרה, יש אפשרות להתפלל בראש זית ובראש תינה, אבל זה בניגוד ושאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללים. ושאר האילנות שהם לא דחוסים בענפים כמו הזית והטעינה, ששמה במהות טבע האילן הוא שהענפים הם עבים ודחוסים, ולכן אפשר לעמוד שם בכוונה יחסית טובה יותר משאר אילנות, ולכן באומנים אפשר בעצים כאלו להישאר שם אפילו ל-18, בניגוד לשאר כל האילנות שצריכים לרדת למטה. ובעל הבית בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו. אצל בעל הבית אין הקולה של טעינה ושאר אילנות, והוא חייב לרדת למטה. הקולה הוא רק אצל הפועלים בגלל הבעיה של ביטול מלאכה, הרי הם מקבלים תשלום ולא רוצים שהם יבזבזו את הזמן הזה לרדת מן הטעינה והזית. בצד כתבנו נושא המשך ומבנה, זאת אומרת אנחנו ממשיכים בנושא הזה, והמבנה שנראה עכשיו הבלטנו מעוין ליישב סתירה בין שני מקורות לגבי הצורך לכוונה בקריאת שמע. רמי לי רב מרי ברא דבת שמואל לרבה, יש פה שאלה ארוכה וסימנו את זה בהתאם. בצד ימין של טקסט הגמר רואים קוף בעיגול עם פס מקוף קו שיורד, מראה אורך השאלה. אז הוא מעלה סתירה, רמי לי זה העלאת סתירה. תנן, מצד אחד אנחנו למדנו אומים קוראים בראש האילן ראש הנדבך, זה והמשמע אפילו בזמן שהם עסוקים במלאכתן, אלמה לא באי כוונה. מכאן רואים שיכולים לקרוא קריאת שמע אפילו בתוך כדי שהם עסוקים במלאכתן, סימן שאין צורך לכוונה. ורמיני, מצד שני רואים מקור כזה, הקורא את שמע צריך שיכוון את ליבו, שנאמר שמע ישראל, ולהלן הוא אומר הסקט הוא שמע ישראל. הסקט זה משמעו תשומת לב, כוונה. מה להלן בהסקט? אף כאן בהסקט, כמו שבדברים הביטוי שמע ישראל מלווה במילה הסקט, גם פרשת קריאת שמע שכתוב שמע גם כן זה עם ציפייה לכוונה, שמצפים מהבן אדם לכוון. אז יש כאן סתירה. אישתיק אמר לי, מידי שמי הלך בה, יש לך איזו מסורת או קבלה איך ליישב את זה? אמר לי, הכי אמר ששת, והוא שבטלין ממלאכתן וקוראים מה שקטני האומנים קוראים בראש האילן, באמת לא כמו שהצגנו את זה שזה משמע שזה בזמן שעסוקים במלאכתן, אלא בפועל הם נעצרים ממלאכתן וקוראים בראש האילן, בגלל שיש צורך לכוונה. שאלה, והתניה בית הלל אומרים עוסקים במלאכתן וקוראים, אז שוב פעם רואים הבעיה שכן עוסקים במלאכתן, לא קשה. בכל זאת ניישב את המקורות, בפרק ראשון אז אומרים בתהילים ממלאכתן, בפרק שני אז אפשר לקיים את המקור שאומר עוסקים במלאכתן. תנו רבנן, לפני שנמשיך יש פה נושא חדש. בצד כתבנו ליישב שני מקורות בעניין אורך ה-18 של פועלים, שלם או הבינינו. אצל פועלים, אנשים שעובדים מקבלים שכר מבעל הבית, מה אורך התפילת 18 שלם? האם זה 18 רגיל שלם כמו שאנחנו רגילים, או האם זה קיצור 18 שקוראים לו הבינינו, זה קיצור 18. תנו רבנן, הפועלים שהיו עושים במלאכי צבל הבית קוראים קריאת שמע וברכים לפניה ולאחריה, יש ברכות לפני קריאת שמע, ברכות אחרי קריאת שמע, ואוכלים פיתן ומברכים לפניה ולאחריה, וכשמגיע לאכילת מזון הם או את הפת, את הלחם שלהם, מברכים ברכה ראשונה וגם ברכת המזון, ומתפללים תפילה של 18, אבל אין יורדים לפני התיבה. פועל, למרות שהוא מתפלל 18, הוא לא יכול לתפקד כשליח ציבור, זה כבר יותר מדי, זה מעריך את שהותו בתפילה בזמן שהוא אמור לעבוד, ואין נושאים כבהמים, הם כהנים, הם גם לא אומרים ברכת כהנים. שואלת הגמרא, והתניא מעין 18, ביחס לפועלים יש מקור שאומר שהם מתפללים מעין 18, זאת אומרת בקיצור 18 ולא 18 שלם. אמר רב ששת, לא קשיא, אין כאן סתירה, הרב גמליאל, הרב יהושע. יש פה מחלוקת תנאים, ורשי כותב למטה, הרב גמליאל הרב יהושע דתנא בפרק תפילת השחר, הרב גמליאל אומר בכל יום ויום מתפלל אדם 18 ברכות, רב יהושע אומר מעין 18. אז רואים שיש מחלוקת תנאים כמה אדם צריך להתפלל. הגמרא שואלת, אי רבי יהושע, אם המקור שאומר כאן מעין 18 זה עליבא דרבי יהושע מאירי פועלים, למה הוא מדבר כאן על פועלים אפילו כל אדם נמי? זה נכון לכל אדם, כמו שרשי הביא המחלוקת בין רבי יהושע ביחס לכל אדם. למה אנחנו כעת מדגישים פועלים? אלא אידי ואידי רבי גמליאל, שני המקורות האלו הם עליבא דרבי גמליאל ולא קשיא, כאן בעושים בשכרן, כאן בעושים בסעודתן, תלוי מה מהות התשלום שהם מקבלים בתור פועלים. אם הם מקבלים שכר, כסף, אז הם מתפללים מעין 18. אם הם מקבלים מזון מבעל הבית ולא כסף, הם סועדים יחד עם בעל הבית, אז הם מתפללים 18 שלם. והתניא, זה מקור שמובא בניחותא, כוונה סיוע לתשובה הזאת, שיש חילוק בין עבודה בשכר לעבודה לתמורת סעודה. הפועלים שעושים מלאכה אצל בעל הבית קוראים קריאת שמע ומתפללים ואוכלים פיתן, ואין מברכים לפניה ומברכים לאחריה. שתיים זה שתי ברכות של ברכת המזון, ברכה ראשונה כתיקונה כרגיל, שנייה הברכה השנייה של הפועלים פותח בברכת הארץ, כפי שאנחנו מקים נודה לך השם אלוקינו, וכוללים בוני ירושלים בברכת הארץ. והתוכן של ברכה השלישית כלולה בתוך הנוסח של ברכה השנייה ברכת הארץ. באמת ואומרים, ועושים בשכרן. מתי יש את הקיצורים הללו שתיארנו עכשיו? זה הפועלים שמקבלים כסף תמורת עבודתם. אבל עושים בסעודתן, או שהיה בעל הבית מסביב מהם. אבל אם הם עובדים תמורת סעודה, או שהם סועדים יחד עם בעל הבית, מברכים כתיקונה. אז אין קיצורים, מברכים כמו כרגיל. חתן פטור מקריאת שמע. תנו רבנן, מביאים כאן סוגיה שלמדנו אותו בדפים קודמים. בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה. מתי חייבים לקרוא קריאת שמע? שאדם אינו עוסק במצווה אחרת, אבל אם הוא עוסק במצווה, אם עסוק במצווה אחרת, אז הוא פטור. יש ביטוי או מושג, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. ובלכתך בדרך, פרט לחתן. מכאן אמרו, הנוכנס את הבתולה פטור ואת המנה חייב. וזה ראינו במשנתנו, שחתן פטור מקריאת שמע. לפני שנתקדם בגמרא, נשים לב בנושא והמבנה שלנו שבצד הגמרא, תחת כותרת הנושא, חתן בקריאת שמע, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. המבנה, רואים פה צורות של הרי געש ומתפכים כל הזמן, אז כתבנו תחת המבנה, זה מסומן בתור מעקב, לעקוב אחר מעשר מתן שאלות ותשובות בגמרא. כשהצורת חלק הצער שבצורה פונה כיוון מעלה, אלו הם שאלות, הפוך הם תשובות. הגמרא, מהי משמע? איך רואים מהמילים מה שכתוב במקור הזה? אמר הפאפה, כי דרך. הרי בפסוק כתוב, ובלכתך בדרך. מה המהות של דרך? הליכה בדרך, נסיעות, מה דרך רשות, אף הכנה מרשות. כמו שהליכה בדרך זה עניין של בחירה, אז אין כאן חיוב מסועה, חיוב ללכת בדרך, אז זה מצב של בחירה. גם חובת קריאת שמע זה רק בזמן שאתה עסוק בדבר של רשות, להפוקי מי שעסוק במצווה, זה, שזה אינו כמו דרך, זה לא דבר של בחירה אלא חובה. שאלה, מי לא עסקין לדגל זה דבר מצווה, ואפילו האחייה מרחמן הליקי? התורה אומרת, ובלך לך בדרך, היא לא אומרת איזה דרך. זה יכול להיות גם כן מצב של אדם בדרך לשם חובה, דהיינו הוא הולך לקיים מצווה, ובכל זאת התורה מצפה ממנו לקרוא. אז זה אומר שאפילו בזמן שאדם עסוק בדבר חובה אחר כמו מצווה, בכל זאת הוא צריך להפסיק לקרוא קריאת שמע. הגמרא עונה, אם כן, אם משמעות הפסוק זה גם בהליכה בדרך לשם חובה, למה קרא בלכת? לכת זה לשון כללי שיכלול כל סוגי, כל צורכי הליכה בדרך. מהי בלכתך? למה זה כתוב בלשון בלכתך, לשון שלו? שמע מינה, בלכת דידך הוא דמחייבת, הדמצווה פטירת. רק אם זה לכת שלך, זאת אומרת מה שאישי, מה שרישות, מה שניתן לבחירת אדם, זה הזמן שיש חיוב קריאת שמע. אבל אם אתה הולך לדבר מצווה, אתה נחשב עוסק במצווה, אתה פטור. ממשיכים בעמוד ב', אי הכי, שוב פעם רואים את הצורה בצורת הרגש עם המקום, חלק צה למעלה. שאלה, אי הכי, מה אי הכונס את הבטולה? אם הפטור משום מצווה, אז למה המקור אומרת שרק בכונס את הבטולה הוא פטור, אפילו כונס את המנה נמי? מי שמתחתן עם המנה הוא גם מקיים מצווה, אז למה במצב כזה הוא חייב? תשובה, הכה בעניין בטולה תריד, הוא תרוד, הרי בשבילו, בשבילה, יותר דיוק, זה פעם ראשונה שהיא מתחתנת, והוא, החתן, הוא תרוד איך יהיה המגע הראשונה איתה, וזה מעסיק אותו, אז הוא תרוד. ואחר, אצל המנה, היא כבר התחתנה, היא כבר עברה את הדבר הזה, לא תריד, אז הוא, זה לא מעסיק את החתן. שאלה, וזו שאלה ארוכה, חלק ממנו יהיה בסוגריים, חלק השני של השאלה הזאת. אם משום תרדה, אם הפטור של החתן זה בגלל תרדה, אפילו טבע ספינתו בים נמי, אפילו אם הוא איש עסקים או משהו דומה וספינתו טובעת בים, והוא רואה את זה והוא תרוד בהפסדים שלו, אז תגידו שהוא פטור? למה אמר באבא בר זבדא אמר רב, אבין חייב בכל מצוות האמורות בתורה? עד כאן עיקר השאלה, מה שבסוגריים זה פרט צדדי שקשור לאבלות ותפילין, אבל מצידנו עיקר השאלה היא עד כאן, שרואים שמי שטרוד כמו אבל הוא חייב בכל מצוות האמורות בתורה, אז למרות שהוא טרוד. בסוגריים כתוב חוץ מן התפילין, יש אמנם אמרנו שיש חיוב לאבל בכל מצוות האמורות בתורה, אבל זה חוץ מן התפילין ביום ראשון של אבלותו, שהרי נאמר בהן פאר. התפילין מתוארים כפאר, דבר מפואר, וידוע שאבל ביום ראשון יש לו אפר על ראשו, וזה לא מתאים לשים משהו נקרא פאר, דהיינו התפילין, במקום אפר, שנאמר אצל הנביא יחזקאל כתוב פארך חבוש עליך. זאת אומרת אצל הנביא הוא היה חייב למרות שהוא היה אבל, אבל זה רק אצלו, פארך, פאר שלך, אבל אצל כל אחרים הם פטורים מתפילין ביום ראשון. אבל מה שחשוב לנו, איך אתה אומר שהסיבה שמחלקים בין הכונס בתולה לכונס המנה זה בגלל תרדה, אם זה כל הפטור, אז למה רואים אנשים תרודים אחים שחייבים? הגמרא עונה, אמרי הטעם טרדה דרשות, טבע ספינתו בים או אביב. נכון הם טרודים, אבל הטרדה שלהם זה לא, זה לא שהם טרודים על משהו שהוא חובה, שהוא במהותו מצווה. הכה בכונס את הבתולה טרדה דמצווה. למה הוא טרוד? הוא טרוד באיך לקיים את המצווה, ולכן זה, ולכן הוא פטור. אז צריכים לשלב בין תרדה ומצווה, ורק אז רואים את הסיבה שכונס את הבתולה הוא באמת פטור. בניגוד לזה יש כונס אלמנה שהוא לא תרוד למרות שהוא עסוק במצווה, ו הוא, בוא נגיד, הוא עומד לקיים מצווה, הוא לא עסוק ממש, כי מי שעסוק ממש במצווה באמת פטור. זה למדנו מהביטוי בשבתך בביתך. וכמו כן, כמו שכונס אלמנה חייב, גם אביב וטבע ספינת הבים חייבים, כי הם אמנם טרודים אבל לא עסוקים במצווה, או ליתר דיוק לא טרודים במצווה. המשנה, לפני שנלמד את המשנה, נפנה הצידה תחת הכותרת נושא ומבנה. רשמנו מספרים 1-2 רומאים, שני מעשים והלכות עם רבן גמליאל. 1. רחיצת עונן באיסטניס, שאבל שהוא אבל עונן, עונן שזה יום הראשון של מיטת הנפטר. אם האבל הוא איסטניס, אז נראה שיש לו היתר לרחוץ באותו לילה אחרי הפטירה. ושתיים, קבלת תנחומים על מותו של טבי עבדו. טבי זה שם של עבדו של רבן גמליאל. המשנה, רחץ לילה הראשון שמתה אשתו. רבן גמליאל רחץ לילה ראשון אחרי פטירת אשתו. אמרו לו תלמידיו, לימדתנו רבנו שאבל אסור לרחוץ. תשימו לב לסגנון המשנה, כמה שהיא דומה למשנה הקודמת. אמר להם, איני כשאר בני אדם, איסטניס אני. וכשמת טבי עבדו, קיבל עליו תנחומים. אמרו לו תלמידיו, לימדתנו רבנו שאין מקבלים תנחומים על העבדים. אמר להם, אין טבי עבדי כשאר כל העבדים, כשיר היה. פה יש קטע חדש במשנה, לכן סימנו את זה עם פס מפריד. חתן אם רוצה לקרוא קריאת שמע לילה הראשון, קורא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. גמרא, מי תימא דרבן גמליאל? על מה מתבסס רבן גמליאל שהוא רחץ אף פי שידוע שאבל אסור ברחיצה? תשובה, כסבר ענינות לילה דרבנן, זה הלילה אחרי יום המיטה. נכון שיש מושג של עונן, ועונן הוא אסור, אבל ענינות לילה זה פחות בחומרתו, הוא נחשב דין דרבנן. דכתיב ואחריתה כיום מר, העניינות זה לא מתארך יותר מיום, וממילא הלילה שבא אחריו זה כבר אחרי אותו יום מר. ובמקום איסטניס לא גזו ברבנן, למרות שעניינות לילה החיובי אבלות שיש באותו לילה הם דרבנן, אבל בגלל שזה דרבנן הם לא גזרו על איסטניס להימנע מרחיצה. רשי אומר כסבר, ברשי בשורה שלישית מראש העמוד, כסבר ענינות לילה דרבנן, ואף פי שהיה ליל יום המיטה, וכתיבה ענינות באורייתא, דכתיב לא אכלתי בעומי ממנו. זה בקשר למעשר, מעשרות, או בעל הבית אומר לא אכלתי כשהייתי עונן, ופחות מיום אחד אינו ענינות, ילפי רבנן נבחריתה כיומר. כסבר המודיר, אין לילה של אחריו עם היום, זה שיש, הלילה שבא אחרי אותו יום איתה, זה נחשב רק דרבנן, אלא מדרבנן הוא כשאר ימי האבל, וגם באיסטניס לא גזו ברבנן. פלוטאיו דתנאי אי בזבחי בענינות לילה אי מדאורייתא אי מדרבנן. אז אנחנו כעת נוקטים בשיטה שענינות לילה דרבנן, ולכן לא גזו הבנן על איסטנס מלרחוץ. הגמרא ממשיכה, וכשמי טבי עבדו וכו', תנו רבנן. יש פה מקור ארוך, רואים את הקטע שבמסגרת, ובצד כתבנו בנושא אין מתאבלים על עבדים. כמובן מדובר פה על עבד כנעני שנפטר. אנחנו נדבר על בעל הבית ביחס לדין אבלות. תנו רבנן, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה. רש"י אומר אין עומדים עליהם בשורה, כשחוזרים מבית הקברות היו עושים שורות סביב האבל ומנחמים אותם, ואין שורה פחותה מעשרה. זה נכון לקרוב משפחה, לא עלינו שנפטר, אבל לא בקשר לעבד או שפחה, אז אין עומדים עליהם בשורה. מה עוד? ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים. רש"י פה מסביר ברכת אבלים, ברכת רחבה שמברין אותו סעודה ראשונה משל אחרים, ומברכים שם ברכת אבלים, והיא מפורשת בכתובות פרק ראשון, שם מובא הנוסח של אותו ברכת אבלים. אז המנהג הזה של סעודה ראשונה ואמירת ברכת אבלים לא נוהג אצל מיתת עבד ושפחה. המקור ממשיך, מעשה ומת השפחתו של רבי אליעזר. נכנסו תלמידיו לנחמו, כיוון שראה אותם ראה עלה לעלייה ועלו אחריו. הוא מתחמק מהם, הוא לא רוצה שינחמו אותו על מות שפחתו. מה קרה? הם רצו לנחמו, הם עקבו אחריו או רדפו אחריו. נכנס לאנפילון, זה בית קטן או חדר קטן לפני טרקלין, נכנסו אחריו. נכנס לטרקלין, נכנסו אחריו. אמר להם, עכשיו הוא פונה עליהם ואומר, כמדומה אני שאתם נכווים בפושרים. הכוונה שלו, שחשבתי שברמז קל תבינו שבזה שאני מתחמק מכם, שתבינו שאני לא רוצה לקבל תנחומים על מות השפחה, אבל אתם לא הבנתם את זה. עכשיו אי אתם נכווים אפילו בחמי חמין. לא כך שניתי לכם, אבלים משפחות אין עומדים עליהם בשורה, ואין עומדים עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים. אלא מה עומדים עליהם? כשהם שומעים לו לאדם השורו והחומו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך, כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו, המקום ימלא לך חסרונך. בסופו של דבר מות העבד ושפחה זה הפסד כספי, לכן אומרים את האמרה הזאת, אבל לא ניחום אבלים. תניה אידך, עבדים ושפחות אין מספידים אותם. רבי יוסי אומר, אם עבד כשר הוא, אומרים עליו הוי איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו. אמרו לא, אם כן מה הנחת לקשרים? אמרו רבי יוסי שאתה הגזמת, אתה אומר על מות עבד כשר כזה משפט, זה מה שאומרים על אנשים רגילים, אנשים כשרים רגילים. אז אם אתה אומר על זה עבד, אז מה נשאר לומר על אדם כשר? תנו רבנן, לפני שנתקדם בגמרא, בצד תחת הכותרת נושא כתבנו אין קורין אבות אלא לשלושה, ואנחנו נראה זה לאפוקי השבטים, ולא אמהות אלא לארבע, שרה, רבקה, רחל ולאה. אלו הן האמהות, אבות הם אברהם, יצחק ויעקב, ולא יותר. תנו רבנן, אין קורין אבות אלא לשלושה, ואין קורין אמהות אלא לארבע. אבות, מי תימה, למה לא כוללים השבטים? למה אי אפשר לייחס לשבטים את השם אבות? אי למה משום דלא יד עינן אי מאובן כעתינן אי משמעון כעתינן? הרי היו הרבה שבטים, אז, ואנחנו לא יודעים בדיוק מאין אנחנו באים, למי אנחנו מיוחסים, אז אולי לא מתאים לקרוא להם, לשבטים, בשם אבא, כי זה, הם לא אבא שלנו בפועל. אז אם זה הסיבה, אז יהכי אמהות נמי, לא ידינן אי מרחל כעתינן אי מלאה כעתינן, ובכל זאת שתיהן נקראות אמהות, אלא עד החשיבי, עד יעקב, הם נחשבים בדרגה אילאית, אז יש להם חשיבות, חשיבות יתר, ולכן הם נקראים אבות. תפי לא חשיבים. הביטוי או השם אב זה סימן של חשיבות, זה תואר של חשיבות, ולאור זה אנחנו מבדילים ומבחינים בין האבות שאנחנו מכירים אותם כזה, זה אברהם, יצחק, יעקב, ואלו שבאו אחריהם. תניא אידך, עבדים ושפחות, אין קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית. זה כמו שהיום אנחנו כשקוראים, פונים לאדם מכובד, אומרים, קוראים לו מר פלונית או מרת פלונית. אז התואר הזה לא מתאים לעבדים ושפחות. ושל רב גמליאל היו קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית. שואלת מה מעשה לסתור, כרגע אמרת שעבדים ושפחות לא קוראים אותם כך, למה יצחק רב גמליאל אומר שכן היו קוראים אותם כך? מה, אתה מביא מעשה לסתור את הדין? תשובה, משום דחשיבי, על אותו משקל שאמרנו מקודם, שאם אם מישהו נחשב חשוב אז אפשר לקרוא להם כך, אז באמת העבדים ושפחות של בית רב גמליאל היו אנשים חשובים. כאן צריכים רק לציין דבר שכנראה ברור בכל זאת. לפני כן אמרנו אין קוראים אבות אלא שלושה, זה ביחס לאבות האומה, לאבות עם ישראל. כאן התואר אבא פלוני אמא פלוני זה תואר שלא מייחסים אותם לאב האומה אלא תואר כבוד. אז בעניין עבדים ושפחות תואר, לא מתאים לתת תואר כבוד לעבדים ושפחות מן המניין. הגמרא ממשיכה, אמר רב אלעזר, מהי דכתיב כן אברכך בחיי בשמך אשא כפיי, כן אברכך בחיי זו קריאת שמע, בשמך אשא כפיי זו תפילה. ואם עושה כן, אם אדם מקפיד על קריאת שמע ותפילה, עליו הכתוב אומר, וזה המשך הפסוקים שם, כמו חלב ודשן תשבע נפשי. אנחנו ציינו בצד שהפסוקים האלו מתהילים סמך ג' פסוק א' וכאן פסוק ו', ולא עוד על מי שמקפיד על קריאת שמע ותפילה, אלא שנוכל שני עולמים, העולם הזה ועולם הבא, שנאמר בשפתי רננות יעלל פי. רננות זה לשון שתיים, כאילו פעמיים, גם עולם הזה וגם עולם הבא. עכשיו אנחנו רואים סימונים חדשים בצד, כתבנו תחת הכותר נושא ומבנה, פס כפול ומשולש. פס כפול זה יבוא להדגיש שמות, והמשולש הם סדרה של תפילות שנאמרו אחרי התפילה על ידי רבנים שונים. רבנים, פס כפול זה במקום השמות. אז פה קודם, לפני שנלמד את הגמרא, רק עם סקירת עין נראה כמה דוגמאות כאלו יש, וזה ממשיך לדף יוד זיין גם כן. טוב, אז הגמרא ממשיכה. רבי אלעזר בתר במסיים צלותי, אחרי שהוא סיים את 18 שלו. אנחנו למשל רגילים, מי שמכיר את התפילות ורגיל להתפלל, אז הוא יודע שבסוף תפילת 18, אחרי שאומרים ברכי ברכה אחרונה של 18 המברך את עמו ישראל בשלום, יש עוד עוד קטע או פרק, אלוקי ניצור לשוני מרע וכו'. נראה שזה אחד מהנוסחאות שמובאות פה, אבל זה רק אחד מהנוסחאות, יש כמה וכמה, וזה מה שמעסיק את הגמרא כעת, מנהגים שונים של גדולי התלמוד, מה הם, מה כל אחד ואחד אמר בסיום 18 שלו. רבי אלעזר בתר דמסיים צלותי אמר, הכי, היא רצו מפניך שם אלוקינו שתשכן בפורנו אהבה ויחווה ושלום ורעות ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופנו אחרית ותקווה, ותשים חלקנו בגן עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים ונמצא איחול לבבינו לירא את שמך, ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה. רש"י מציין שבפורנו, כוונה בגורלנו, אחית ותקווה, רש"י מסביר שתי אחיתנו טובה ונראה מה שקיווינו. וגם רש"י אומר, ונשכים ונמצא ייחוד בבינו לראות שמחה, שלא יתגבר עלינו יצר רע ביעור הלילה לסור מאחר ביום, אלא כשנשכים בכל בוקר נמצא לבבינו מייחל לך. ועוד רש"י אומר, ותבוא לפניך קורת נפשנו, כלומר סיפוק צרכינו וקורת רוחנו. נמשיך בגמרא. רבי יוחנן בתר למסיים צלותי אמר, הכי רצון לפניך השם אלוקינו שתציץ בבושתנו ותביט בראתנו. רש"י אומר, ותביט בראתנו תדע ותתן לבך ברעה הבאה עלינו. חזרה לגמרא, ותתלבש ברחמך ותתכסה בעוזך ותתתף בחסידותך ותתעזר בחנינותך ותבוא לפניך מידת טובך ואן ותונך. רבי זרע בתר דמסיים צלותי אמר, הכי יהי רצון לפניך השם אלוקינו שלא נכתב לא נבוש ולא נקלם מאבותינו. מה זה מאבותינו? פירוש יותר מאבותינו. רבי חייא בתר דמצלי אמר, הכי יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתהא תורתך אומנתנו ואל ידווה ליבנו ואל יחשכו עינינו. רב בת הצלותי אמר, הכי יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתיתן לנו כעת נראה נוסח שמוכר שמוכר להרבה אנשים, נוסח שאומרים בברכת החודש. והוא אומר שיהי רצון שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתיבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמל לנו את כל משאלות ליבנו לטובה. רבי בתר צלותי אחי שהוא סיים 18 אמר, הכי יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים. זה נוסח גם מוכר להרבה מאיתנו מתפילת לפני תפילת שחרית, שהוא מתפלל שתצילנו מעזי פנים. רש"י אומר מעזי פנים שלא יתגרו בי, ועוד ביטוי מעזות פנים רש"י אומר על זה שלא יוציאו עליי לעז ממזרות, שאנשים לא יחשדו שאני בא מייחוס מפוקפק. במקום אחר הגמרא אומרת שעזות פנים הוא מידה שמאפיין אנשים ממזרים, אז הוא מתפלל שהוא ינצל מחשד שהוא עצמו ממזר. מה עוד? שתצילנו מאדם רע ומפגע רע, מיצר הרע, מחבר רע, משכין רע, משטן המשחית ומדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית. על זה רש"י אומר אינו בן ברית, מי שאינו מהול. וכל זה רבי התפלל, פנה לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מכל הבעיים והפגעים הרים האלו, ואף אגב דקאי מקצוץ ילד רבי, למרות שרבי היה תחת שמירה לטובתו, שוטרים היו עומדים לשמור עליו, אבל בכל זאת אנחנו כאן אנשים מאמינים מבינים שאם הקדוש ברוך הוא לא שומר עלינו, אז כל המאמצים וההשתדלויות לא שווים כלום. רב ספרא בתר דצלותי אמר, הכי יוצא מפניך השם אלוקינו שתשים שלום. ממשיכים בראש יוד זין עמוד א', הוא מתפלל שיש שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. רש"י כותב בפמליה של מעלה בחבורת שרי האומות. שרי אומות הכוונה למלאכים הממונים על אומות שונות, שכשהשרים של מעלה יש תגר ביניהם, תקף יש קטטה בין האומות, כי לכתיב עתה אשוב ללחם עם שר פרס. אז זה פמליה של מעלה. פמליה של מטה רש"י אומר בחבורת החכמים, שיש שלום בין החכמים. מה עוד? שיש שלום, הגמרא ממשיכה, ובין התלמידים העוסקים בתורתך, בין עוסקים לשמה, בין עוסקים שלא לשמה, וכל העוסקים שלא לשמה יהיו רצון שיהיו עוסקים לשמה. עד כאן השיעור להיום.